הרב בני לאו.
אנחנו עוברים ממשמרות הכהנים למשמרות הלוויים אל המשוררים. עוברים לסיפור המוזיקה של בית המקדש. סיפור כל כך יפה, כל כך מעורר. הפרק שלנו, פרק כ"ה, מתאר את אותה חלוקה כמו הכהנים, הפעם למשפחות הלוויים, שמבוססים על שלושה בתי אב. השלושה אלה הם מתוארים כמייסדים את כל השושלת. יש לנו את אסף, שיש לו ארבעה, יש לנו את ידותון, שיש לו שישה, ויש לנו את הימן, שהוא הנכד של שמואל מבני קורח, שהוא זכה ל-14 משמרות. ככה זה מחולק, אסף, ידותון ואימן. ובראש כל המשמרות עמדו מהמטה של דוד, בני השלושה, שהם היו הראשים, נקראו המשמרות לכל הדורות הבאים. השלושה אלה, שלושת בתי האב האלה, שהפכו להיות 24 משמרות הלוויים של המשוררים, הם מחולקים לתפקידים. יש להם תפקידים, חלק מהם תפקידי השומרים, וחלק מהם תפקדי השירה והנגינה. השומרים היו מוצבים כל הלילה ליד שערי המקדש, שומרים, הם הפותחים, הם הנועלים, יש על זה הרבה הרבה תיאורים על התפקיד הזה של השוערים, והאחרים, כלומר המסה הגדולה, אלה הלוויים שממונים על השירה ועל הנגינה. שני הדברים האלה ביחד, הם את כל עבודת הלוויים. הפרק שלנו, פרק כ"ה, מתרכז בארגון של הלוויים לעבודה המשוררים שלהם. מתי משוררים? כמובן בזמן הבאת קורבנות הציבור, התמיד של הערב, התמיד של הבוקר, קורבנות החובה מכל סוגי העולה שלהם. אז עומדים הלוויים ושרים. שירת הלוויים מלווה בנגינה, נבלים, חלילים, חצוצרות, צלצלים, ויש לנו תיאורים של מספר הכלים, כמה יש לכל ממש קונצרט שלם. אנחנו יכולים לראות בפרק שלנו שיש אולי 150 מנגנים, תזמורת ענקית של המקדש, שמכילה בתוכה לא רק את הלוויים, מותר גם לישראלים להשתתף בתוך התזמורת. המקהלה הכילה 12 זמרים, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, היה תיאור מאוד מאוד מדויק שמתאר לנו את החלוקה בין המשוררים לבין המנגנים לבין השומרים השוערים. הפרק שלנו מתחיל את נגיד הקומפוזיטור של כל הארגון הגדול הזה של הלוויים, בני אסף. אסף הוא הגדול שבכולם, הוא המנצח, הוא אחראי על השירה והנגינה, הוא כנראה גם מחבר את המנגינות למילים. נאמר לנו עליו הניבה על ידי המלך, זאת אומרת יש לו איזושהי נביאה, איזה רוח נבואה, שהוא זה שעומד וקובע את המוזיקה של בית המקדש. תארו לכם איזה תפקיד, אנחנו מכירים את זה מפרקי תהילים, נכון? למנצח לאסף, מזמור לאסף, אנחנו מכירים את שירי אסף. פה בספר, בפרק שלנו, מלמדים אותנו שאסף הוא אולי הנביאה הגדולה ביותר של מנגינת המקדש. מאיפה באה המנגינה הזאת? מאיזה רוח קודש? מי הביא אותה? אז דוד המלך, יש לנו את התיאורים איך שהוא מביא את המנגינה שלו, אסף מביא את המנגינה שלו, וכך אנחנו קובעים את פס הקול של נגינת המקדש. החלוקה של המשמרות כללה באופן נורא נורא יפה גם את האנשים המבוגרים וגם הצעירים בכל משמרת. כל משמרת יש איזושהי קומבינציה כזאת של הזמרים הטובים ביותר, יחד עם הזמרים שהם רק סטאג'רים, הם רק מתחילים, הם נכנסים לתרגול, כמו איזה חונכות, כהנים ותיקים, לוויים ותיקים, עם לוויים צעירים, ויפילו גורלות, אומר לנו הפרק, משמרת לעומת כקטון, כגדול, מבין עם תלמיד. תראו איזה פסוק זה. אנחנו מחלקים אותם ביחד, בצורה שהיא הטרוגנית, כל משמרת, יש לה קטון וגדול, מבין עם תלמיד. המושג מבין, זה מושג מלמד. ראינו את זה כבר בספר נחמיה, פרק ח'. עכשיו, לגבי הגילאים, גם דבר נורא נורא מעניין. בתורה כתוב שהלוויים עובדים בעבודת המקדש, הם עובדים מבין 25, ופסוק אחר אומר מבין 30 שנה, והפירוש לבין 25-30 היה אומר שחמש שנים היה להתלמד. חמש שנים הם למדו את העבודה, תחשבו, נכנסים לבית ספר למוזיקה, עוברים תואר ראשון, תואר שני, אחרי חמש שנים אתה יכול להיות ראוי לה לעמוד בשירת המקדש או בנגינת המקדש. דוד אומר מבין 20 שנה ומעלה, וההסבר לשינוי הזה שהוא אומר אני לא מחכה עד גיל 25, אלא בגיל 20 אני כבר מכניס אותם למיומנות, כי אמר דוד הניח השם אלוהי ישראל לעמו, וישכון בירושלים עד לעולם, וגם ללווים הן לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבודתו. זאת אומרת, השינוי בגיל כניסת הלוויים לעבודתם, לשירם, לזמרם, הסיבה היא כי אנחנו כבר לא צריכים את מה שהיינו צריכים קודם. תראו מה זה עיצוב של תקופה. בזמן שהיה משכן נודד, בזמן שהיה צריך את הלוויים לעבודת המסע, אנחנו הרי יודעים שבט הלוי היה מחולק לשבטים, למשפחות של קהת ומררי, יחד עם שבט הגרשוני, שהם נשאו על גביהם את עבודת המסע של המשכן ובניית המשכן, עבודה מאוד מאוד קשה, והחלק מהעבודה הפיזית הזאת הייתה מלווה גם לעבודת המשוררים והזמרים, ואנחנו מחלקים את הגילאים האלה ואומרים, שינוי הגיל הוא בגלל שבשנים הראשונות הם עוד היו עושים מה שנקרא אצלנו היום את העבודות השחורות. כאילו 5 שנים אתה עושה עבודות שהן עבודות פיזיות מפרחות, אחרי זה אתה נכנס ללימוד המוזיקה, ואחרי זה אתה הופך להיות אחד מהמשוררים ומהמזמרים. כשאין לך את הדבר הזה, כשאתה הופך להיות רק משורר ורק מזמר, כי המקדש כבר לא נודד, לא צריך יותר להרכיב, לפרק, אין לנו את סיפור המסע שנשאו הלווים, השינוי של המציאות הזאת, אומר דוד, מאפשר לי לשנות את הגילאים, ומה שפעם היה גיל המסע, בגיל 20, אני עכשיו מכניס אותם לבית ספר למוזיקה, 5 שנים הם למדו, ובגיל 25 הם כבר יכולים לעבוד במקדש. וכך אנחנו מלווים את שירת הלווים, את זמרת, אמרת את עבודת המוזיקה של בית המקדש, ורואים כמה המוזיקה היא מרכזית בחיים של עבודת הקודש. הקורבנות תופסים את המקום שלהם, יש לנו קורבן תמיד של שחר ובן ארבעים, יש לנו מוספים, יש לכאורה המון פולחן שנראה לנו כמו איזשהו בית מטבחיים. אבל התיאור הזה של הפרק שלנו מתאר משהו אחר, המון מוזיקה, המון כלים שמחזיקים מעמד כנראה את כל תקופת המקדש, גם הבית הראשון, גם הבית השני, וכנראה אנחנו מחזיקים את המנגינות האלה באיזשהם היכלות גנוזים, כדי שיבוא יום ויפרצו בשירה גדולה, בנגינה גדולה, ויעירו את העולם שלנו לעולם רוחני וגבוה יותר.